אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם, מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. יום שני, 11 בלילה, אנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים והדרך לחיים של שלום ורעות. במהלך התוכנית אני מזמין אתכם המאזינים לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמאתגר אתכם. אם זה נושאים בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה ובכל נושא שהוא. יחד ניקח את האתגרים למקום של צמיחה והתפתחות אישית. תודה רבה לחברים היקרים שלי, יצחק. יצחק חן היקר שמביא את קולכם אליי, ופנחס, פנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים כבר עכשיו להתקשר 03500-9393, 03500-9393. אתם גם מוזמנים לשלוח הודעות לאתר של קול חי, לאפליקציה, או גם למספר הוואטסאפ. יש פה וואטסאפ לידי שהוא צמוד אליי, זה האישי שלי, אתם יכולים גם שם לשלוח הודעות, גם בכלל במהלך השבוע, 0532-900-200, כל ההודעות אני רואה, ואני אתייחס אליהם כאן בשידור. אז בואו נצא לדרך. לפני שאני פותח בסיפור השבועי שלנו, אני רוצה לפתוח בשאלה שהגיע כאן לאתר לפני מספר שבועות, וכך שואלת מאזינה. שלום הרב, תודה רבה על התוכנית. הסיפור שסיפרת, כמובן באותו שבוע, עוררה בי שאלה שאני המון מתחבדת בה. ואז היא שואלת, אני פוגשת את עצמי עם המון קונפליקטים, האם לשמוע בקול בעלי או בקול אמא שלי. זה מתחיל מאיזה סוג פאה ללבוש, והאם ללמוד נהיגה, ועוד כהנה וכהנה, מה הרב אומר. עד כאן השאלה שלה. ובעקבות השאלה הזו, אני אגיד לכם את האמת, השאלה הזו הלכה איתי במשך כמה שבועות, כי זאת שאלה מאוד מעניינת, ואם אתם זוכרים גם התייחסתי לזה ודיברתי, שאלתי את אותה מאזינה, איפה הקול שלך בסיפור וכולי. השבוע אני רוצה דווקא בעקבות השאלה הזו, לבוא ולספר על בני הזוג יעקב והילד. כמובן שאני עושה שינויים מראש, שלא נזהה במי מדובר. יעקב והילד הגיעו לטיפול לפני כמה חודשים. יעקב הוא זה שיזם את הפנייה. הוא חיפש מענה למצוקה גדולה שהוא מתמודד איתה. וכך הוא מתאר. במשך שנים אני סובל מבלבול נוראי. אני לא מצליח לקבל החלטות, אפילו בדברים קטנים. בכל צומת דרכים אני רואה מולי סבך של שבילים, ואני לא מצליח להחליט בבהירות מהו השביל שמתאים לי. הבעיה היא שלא רק אני סובל, כל בני הבית מטורללים מכך שיש להם אבא כזה. המצב רוח שלי משתנה בתדירות מאוד גבוהה. הייתי אומר במהירות האור. ובגלל שיש לי כזה בלבול בנפש, אין לי פניות וסבלנות להכיל לא את אשתי ולא את הילדים. אני כל הזמן דורש שיהיה שקט וסדר סביבי. הילדים בבית כבר קלטו שצריכים ללכת לידי על קצות האצבעות. כי אם לא, אני עלול להתפוצץ. ותאמין לי, הוא אומר, אני לא רוצה להתפוצץ, אבל זה לא בשליטתי. גם אשתי מתנהגת איתי כמו ילד קטן. היא קלטה שקשה לסמוך עליי, כי אני כל רגע משנה את דעתי. היא מאוד מאותגרת מכך שאני לא יציב ברגשותיי, שאני לא מספיק אוהב את עצמי, לא אוהב את החיים, וממש תלותי בה. במשך כל תקופת הטיפול עברו יעקב והילד כברה דרך יפה. יעקב למד להתבונן בריקוד שיש לו עם הילד, איך הוא מחפש לראות בדמות חזקה להישען עליה, ולכן הוא מרצה אותה ומחפש ממנה אישורים. אבל כשהלכנו אחורה וניסינו להבין איך הייתה מערכת היחסים הראשונית של יעקב, התברר שבין יעקב לאבא שלו יש תלות מאוד מאוד חזקה. שעד היום, כשהוא כבר בן 42, הוא עדיין לא נגמל ממנה. יעקב מתאר את אבא שלו כמו דמות, זאת הדמות הדומיננטית בחיים שלי. אבא תמיד היה המילה הראשונה והאחרונה בבית. כל מה שאבא היה אומר זה קודש קודשים. לא היה שום מקום לחשוב אחרת. תמיד למדתי שאני צריך להרכין את הראש ולענות אמן לכל מה שאבא אומר. הבעיה היא שאני סוחב את הפחד הזה עד היום כשאני כבר אבא בעצמי ואני כבר תכף מחתן ילדים. עד היום אני מחפש את האישור של אבא לכל דבר. למרות שאבא לא קיים בתוך הבית שלי, אבל הדמות שלו נוכחת בכל מקום. היא נוכחת מולי ממש לכל מקום שאני הולך. בשלב הזה נפלה ליעקב הערה מדהימה שממש העירה את העיניים. כעת אני מבין למה אני כל כך מבולבל. כי בכל צומת בחיי, גם בצמתים קטנים ושוליים, אני צריך להחליט בין האני שלי לבין הקול של אבא שיושב לי על הלב כמו מחבש. ובגלל שאני כבר אדם מבוגר ובוגר, אז הלב שלי מסרב לתת לקול של אבא את הקרדיט לבחור. אני רוצה לבחור בעצמי. אבל בגלל שעדיין לא נגמלתי מאבא, יש שם מלחמה תמידית. זה מתיש, מבלבל וסוחט את כל האנרגיות. עכשיו בואו נבין, פה אני רוצה להסביר אלמנט מאוד חשוב. בתחילה, לפני התהליך שעשינו עם יעקב מול אשתו הילד, הבלבול שלו היה כפול ומכופל. כי הרי האני שלו לא קיים, ואז הוא כל הזמן היה מבולבל בין אם לשמוע את הקול של אבא, או ללכת אחרי הקול של אשתו. היא מושכת מצד אחד והוא מושך מצד אחר כל הזמן. ואז היה מורכב מאוד לעשות תהליך גם מול אבא. כי גם אם אבא נניח נצליח לעשות שם איזשהו עבודה, אבל מיד הוא יימשך מול אשתו ומול התלות שלו שיש בה. אבל דווקא בזכות זה, שסיימנו את התהליך, לא סיימנו, אבל עשינו תהליך משמעותי מול אשתו הילד, ומשהו יותר התייצב שם, ומשהו יותר נתן להם אפשרות יותר להיפרד במובן החיובי, כלומר שכל אחד יותר קיבל את המקום שלו, וגם הילד פחות כבר חיפשה לשלוט עליו, ממילא הוא יכל פתאום לפתוח את העיניים ולראות מה כל כך קורה לו חזק מול אבא שלו. אני הצעתי לו בשלב הזה, אמרתי לו, האם היית רוצה לבוא ולדבר על הדברים עם אבא שלך? האם היית רוצה לספר לו על ההתמודדות שיש לך, על כל מה שאתה סוחב כבר מהילדות? ברגע הראשון שאמרתי לו את זה, הוא ממש קיבל סוג של סחרחורת, הוא כל כך נלחץ מזה. אבל ככל שעבר הזמן והוא יותר ויותר חשב על זה, משהו מעניין קרה שם. אני אספר לכם מה קרה שם, אבל לא עכשיו, עוד מעט. אני רוצה רגע אחד לחזור לשאלה שפתחנו בתחילת התוכנית. עם אותה מאזינה ששאלה על הסיפור הזה שאני פוגשת את עצמי עם המון קונפליקטים, האם לשמוע בקול בעלי, או בקול אבא שלי, או בקול אמא שלי, היא שאלה. איזה פעה ללבוש, ללמוד נהיגה וכל מיני דברים. ובעצם התשובה שאמרתי לאותה מאזינה זה איפה הקול שלך בסיפור. וזה בעצם המקום שאליו אני רוצה לכוון עם יעקב. גם התחלנו וגם בהמשך התהליך יותר ויותר לברר את הקול של יעקב. עכשיו, עשינו שם תרגילים מאוד מעניינים ותהליכים מאוד מעניינים. אני כעת עדיין לא רוצה לגלות לכם מה בדיוק עשינו. אני בלי נדר אשתדל בהמשך התוכנית לספר ולשתף. אבל דווקא כאן הייתי רוצה לבוא ולהציע לכם המאזינים, בואו תספרו לי מה אתם מציעים? האם מישהו מכם רוצה לספר מה הוא היה עושה במקומי כיועץ? מה הוא היה מציע לו לעשות? או שאולי יותר מזה, אולי אתם פוגשים את עצמכם מאותגרים מול כל כזה. כל כך הרבה אנשים פוגשים את עצמם מול חוויות כאלו, מול אבא או מול אמא. או אולי מאתגר אתכם שהבת זוג שלכם היא כזאתי, וכן להפך. אז בואו, אני מזמין אתכם לעלות לשידור ולשתף. כמובן, אם יש לכם דברים נוספים שאתם רוצים לשתף על אתגרים, בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה ובכל נושא שהוא. יחד נצלול לעולם הנפש, להעצים את הזוגיות והקשר למקום של בית נאמן ואיתן. אז הנה מספרי הטלפון שלכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ, ופה אני נותן שוב את מספר הוואטסאפ האישי שלי, גם במהלך השבוע תוכלו לשלוח הודעות, להכל אני אתייחס בלי נדר בשידורים הבאים. גם היום אפשר, 0532-900-200. בואו נסיים עם השיר רגעים, יש תרופה לכאב. מציע לכם מראש להכין דף ועט, כי ייתכן ונספיק לעשות היום בשידור תרגיל מעניין. אז בואו נצא כעת לשיר, פרסומות ומיד שווים.
הרגעים האלה שמאירים את החדר, לא צריכים לדבר, העיניים אומרות הנה אושר קטן מאיר בלילות. יש תרופה לכאב, תרופה לדמעות, זה בא, בא להעיר את מה שקבר, בא לרפא את הלב שנשבור, שוב לחייך בחזרה. זה בא, הלב נפתח למשהו חדש, לא בא והולך, הוא קם ונשאר, שוב לחייך בחזרה. הרגעים האלה באים עושים לי סדר, מה חשוב באמת, מה יותר או פחות מאושר קטן, גם כשבא בדמעות. לדברים הטובים כדאי לחכות, זה בא, בא להעיר את מה שקבע, בא לרפא את הלב שנשבר, שוב לחייך בחזרה.
חדש, לא בא והולך, הוא כאן ונשאר, שוב לחייך בחזרה.
החיים האלה עולם עצר מלכת לא צריך לדבר העיניים יודעות הנה אושר כזה נענו התפילות לדברים הטובים היה כדאי לחכות
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. עכשיו איתכם, עכשיו איתכם, בית נאמן, עם הרב אריה אטינגר.
כן, כן, שבנו מהפרסומות וגם מהשיר הנפלא הזה. אני רוצה לשתף אתכם במשהו מעניין. סיפרנו פה מקודם בסיפור על... מה זה? יש מישהו על הקו? אוקיי, תכף נעלה מאזינים. אני רוצה לשתף לגבי התרגיל המעניין הזה... יש מישהו על הקו? הלו? הלו? כן, שלום וברכה, לילה טוב.
שלום.
רק שנייה. תודה. כן, לילה טוב, בבקשה. כן, אני שומע.
דיברתי היום עם הרב. וסיפרתי את הסיטואציה עם המחנה, קיצור, שוויתרתי, שהסכמתי כאילו להתפצל לחדר אחר.
כן, כן, אני זוכר, כן. אולי תחזרי על זה בקצרה כדי שגם המאזינים ישמעו. אני זוכר את הסיפור, אבל בואי תספרי את זה שוב שכל המאזינים ישמעו, כן.
אז אוקיי, הייתי אמורה להיות עם חברות שלי, היה לנו מחנה והייתי אמורה להיות עם חברות שלי באותו חבר, חברות טובות שלי. ואז כאילו המורה התקשרה אליי ושאלה אם נוכל... כאילו, נוכל להכניס עוד איזה מישהי איתנו לחדר, היה איזה בעיה כאילו שלא היה מספיק מקום בחדרים, והייתה איזה מישהי שהיא לא, היא הייתה מכיתה מקבילה, היא לא הייתה מאותה כיתה שלנו, אז כאילו אמורה עדיפה שנהיה עם בנות מאותה כיתה, כי היא רצתה להכניס, שנהיה בחדר עם עוד איזה מישהי שהיא עדיפה שתהיה איתנו ולא תהיה עם בנות אחרות, כדי שמציבות מסוימות שהיא עוד שלה. ואז זה לא כל כך הסתדר וכל מיני סיבות, ואז כאילו היא הייתה ממש בדילמה, היא לא ידעה מה לעשות. אז מצאתי את עצמי פתאום כאילו ברגע אומרת לה כזה, טוב, אז אני אתפצל איתה לחדר אחר. עכשיו זה כאילו זה מאוד קשה, זה כאילו אני רציתי להיות עם חברות שלי צד אחד ומצד שני כאילו לא יודעת, הייתה לי מין הערה כזאת שהחלטתי שזה מה הדבר שצריך להיות.
כן.
ואז המורה מאוד, מאוד העריכה וזה, ואז אני כאילו שאלתי בזהירות, כאילו, טוב, המורה, עם מי אני אמורה להיות בחדר? ואז היא כזה, היא נבלה, וכאילו היא נזכרה שבעצם לא אמרה לי, ועוד יותר העריכה אותי על זה שהסכמתי להיות בחדר עם מישהי אחרת, בלי שאני יודעת אפילו מי זאת.
כן. אוקיי, אז ואז בעצם מה השאלה שלך בתוך הסיפור הזה? מה בעצם האתגר שלך? מה מטריד אותך שם? זאת אומרת, כן.
שעד היום הערכתי את עצמי בגלל זה. כאילו זה היה סיפור מבחינתי, כאילו זה באמת לא מובן מאליו. מי שמבינה בנושא הזה, כאילו כל הנושא, כל העניין הזה שלי, מי נהיה בחדר ומחנה, זה מאוד כאילו חוויתי להיות עם חברות הטובות. אז כאילו כשמתפתלים זה קשה. אז כאילו עצם זה שהחלטתי לעשות את זה הרגר, מאוד הערכתי את עצמי על זה. ואז כשהתוודעתי לנושא הזה של הפחדים והגנות, אז חשבתי לעצמי שכאילו, אולי זה לא באמת, כאילו, אולי זה לא באמת, אולי, כאילו, זה לא נראה לי, כאילו, אולי עשיתי זה בתור הגנה, וזה לא באמת משהו מיוחד בי.
וזה בעצם השאלה שהיום כשדיברתי איתי, בעצם זה מה ששאלת אותי, ואני אמרתי לך, הצעתי לך לשאול את זה פה בשידור. אז אני אסביר בעצם מה שאת שואלת, אני אסביר את זה בצורה יותר ברורה. את... מקשיבה פה לתוכניות כבר לא מעט זמן, ואת בעצם מתוודעת לכל הנושא של פחדים והגנות. ואז את שואלת, את אומרת, בעצם כשאת חוזרת לסיפור הזה שסיפרת מקודם, שהמורה, ביקשה, המחנכת, ביקשה ממך לעבור כיתה, לעבור להיות עם אותה חברה, ואת הרגשת משהו מאוד נעלה, מאוד וואו, מבחינת לישון איתה, או ללכת להיות בחדר איתה, ואפילו לא ידעת מי זאת, אז מאוד התפעלת מזה. עכשיו, פתאום כשהבנת את כל הרעיון של פחדים והגנות, שכל מה מלווה אותנו, הכל זה הגנות על עצמנו, אז בעצם השאלה שלך, את אומרת, רגע, אז אני לא, אז מה יש פה להתפעל בכלל ממה שעשיתי? אני מדייק, נכון? זאת השאלה? כן. אוקיי. את רוצה, זאת אומרת, אני שואל את עצמי, מה יותר, טוב, בוא נתחיל עם זה, כי היה עוד דבר ששאלת אותי, אמרת לי גם על דבר נוסף שאת לא הבנת לגבי איזשהו סיפור שסיפרתי, אבל אם את זוכרת, אבל אני מבין שזה יותר מטריד אותך, הנושא הזה.
כרגע כן.
מה, בואי תגידי רגע אחד, למה הדבר הזה יותר מטריד אותך מהדבר ההוא? אני אולי אגיד, אני יכול להגיד מה הדבר השני שאמרת לי? אוקיי, הדבר השני שאמרת, זה לגבי זה שדיברתי, שיש את המקום שבן אדם מביא את הקול שלו, דיברתי על פרו, שמשה רבנו הלך לפרו, ובעצם לא עניין אותו אם פרו יקשיב לו או לא יקשיב לו, דיברתי על זה שמשה רבנו מביא את עצמו, זה לא, כמו למשל כדוגמה, כשאני מדבר פה בשידור, אין לי מושג איך המאזינים חווים אותי או מרגישים אותי, אבל אני מנסה להביא את עצמי כמה שאני יכול. ואז שאלת אותי, מה הכוונה, איך זה יכול הדבר כזה, מציאות כזו, שבן אדם מביא את עצמו, בלי שהוא מודע לזה, זאת אומרת, בלי שהשני בכלל הוא נושא מולו. נכון? זאת הייתה השאלה שלך.
כן, זה כאילו, זה כמו... כאילו, למי אני אדבר?
אני אדבר
לקיר, זה כמו
לדבר לקיר, כאילו. כן, בדיוק, כי זה כמו לדבר לקיר. עכשיו, בואי תגידי לי רגע אחד משהו. למה השאלה הראשונה יותר מטרידה אותך מאשר השאלה הזו? כעת, כאילו, ברגע זה?
כי כבר עבר הרבה זמן,
אף
ששאלתי, וזה כבר פחות
אקטואלי, לא יודעת. ומה מטריד אותך בשאלה הזו? כשאת שואלת אותי את השאלה הזו, שאת שואלת בעצם על אותה חברה, אז בעצם נניח שאת מבינה כעת, את פתאום מבינה שהכל זה הגנות. ואז את מבינה שבעצם הגנת על עצמך, ולא בעצם יש פה משהו להתפעלות. למה זה כזה מפריע לך? אוקיי, אז מתברר שלא הייתי כזה מיוחדת בדבר הזה, וזו אותה הגנה. מה הפחד שיש לך כעת מול הדבר הזה? את מבינה את השאלה שלי?
כן. זהו, אז כאילו, שדיברנו על זה מקודם, אז דיברנו על זה שכאילו, יש דברים שאני חשבתי כאילו שאני הערכתי את עצמי בקשר אליהם, ואז כאילו פתאום הערכה שלי על עצמי יורדת.
כלומר, במילים אחרות מה שאת אומרת, זה שכשאותה מורה, אותה מחנכת מאוד התפעלה ממך באותה סיטואציה, אז הרגשת וואו, כאילו זה עשה לך הרגשה מאוד מאוד טובה. זה העלה לך את הערך העצמי. תגידי לי אם אני מבין נכון. ואז כשאת פתאום קולטת שהכל זה הגנות, אז בעצם זה מוריד לך את הערך העצמי, זאת הנקודה?
כן, כי זה לא אמיתי.
כי זה לא אמיתי. כלומר, תסבירי למה את מתכוונת, כי זה לא אמיתי. מה הכוונה?
מה? אני לא
אעריך
את עצמי על דברים שהם סתם.
כלומר, כאילו אני פתאום מבינה שהערך שהערכתי את עצמי לא היה באמת, זה לא היה אמיתי, זאת הכוונה? עכשיו, אני מנסה להבין מה שאת אומרת. אז מה מפריע לך? מפריע לך זה שאת בעצם שכאילו, בעצם את מגלה שלא היה לך מה להעריך את עצמך שם, או שמה שמפריע לך שחיית בשקר? אני קצת מתבלבל, מה בעצם הכאב שלך?
לא שחייתי בשקר, ולא באמת יש לי מה להעריך את עצמי.
זאת אומרת, הכאב שלך בעצם זה שאת מבינה שאין לך באמת מה להעריך את עצמך, זאת הכוונה? כן. שאין לי בעצם מה להעריך את עצמי, כי אם חשבתי באותה סיטואציה שבעצם אני מיוחדת ויש לי במה להעריך את עצמי, פתאום אני מגלה שאין לי באמת מה להעריך את עצמי. אני מדייק? ואז מה הפחד? אוקיי, אז בוא, הבנו שאין לי מה להעריך, הבנו שבעצם אין לי במה להעריך את עצמי. ואז זה מפחיד? זה לא נעים?
כן.
כי למה? מה לא נעים?
זה לא כיף לחיות בהרגשה כזאת שכאילו סתמיות כזאת, כאילו מה אני כלום, חוסר, כאילו לא יצלחיות כזאת, מה אני כלום? זאת בדיוק ההגדרה.
זאת אומרת שבאותו רגע שאמרת לעצמך, רגע, בעצם שם זה היה הגנה, אז באותו רגע את פתאום קולטת שבעצם אני לא יוצלחית, מה יש לי בעצם? אני יכול לשאול אותך שאלה, לאתגר קצת, כי כמובן, אם לא נוח לך לענות, את לא חייבת, אבל כמה את מעריכה את עצמך, מ-1 עד 10? את יודעת להגיד? או שזה מאתגר אותך השאלה הזו?
אני מצפתת כאילו מה לענות, כי
שנייה, מה, למה את מתלבטת?
כי כבר שאלת אותי את השאלה הזאת, ובהתחלה אמרתי 5, ואז אחר כך קלטתי שחילקתי את זה שאני מעריכה את עצמי, כאילו שיש דברים שאני לא, שיש נגיד 5 אני לא מעריכה את עצמי, ויש עוד 5 שאני כן מעריכה את עצמי, אבל אני מעריכה את עצמי בזכות מה שאחרים מעריכים אותי. כאילו אם אחרים מעריכים אותי, אז כאילו אז זה נכון, אז זה אמיתי. ואז כאילו אם זה בעצם מתבסס על אחרים, אז גם זה לא אמיתי, אז אני לא מעריכה את עצמי גם בו. אז כאילו, ואז אמרתי, רגע, אבל בכל זאת יש לי איזה נקודה כזאת, אין מצב שאני לא מעריכה את עצמי כלום.
איך ההרגשה שלך כעת, שלמרות ששאלתי אותך את השאלה הזו, אני שואל אותך את זה שוב. איך ההרגשה כעת? מה את מרגישה בהקשר לזה?
לא ידעתי כל כך איך אתה רוצה שאני אגיב. כאילו, אם לחזור על מה שם, כאילו, נגיד, כבר
שנייה. את בעצם כעת מחשבנת איך אני רוצה שתגיבי? זאת אומרת, כשאני שואל אותך שאלות כעת, את מחשבנת מה אני רוצה שתגיבי?
כן, קצת, כאילו, כי אם אני אגיד, כבר שאלת אותי, ואז וככה עניתי, אז כאילו, זה לא נעים, כאילו, אם שאלת את זה, כנראה אתה מצפה שאני שחק אותה, כאילו עכשיו פעם ראשונה שאתה שואלת, כאילו, אתה שואל אותי את השאלה.
אז בעצם, במילים אחרות, את רוצה לעזור לי כעת.
אוקיי.
אני שואל.
זה נראה שככה, כן. לא נעים לי ממך, כאילו, מה אני אמורה, זה גם ממוכה לי קצת.
בואי תגידי לי דבר כזה, בוא נעשה איזשהו סדר. מה כואב לך כעת, בסופו של דבר, אחרי השיח שעשינו, מה כעת כואב לך בנקודת זמן של עכשיו? יש לך איזשהו כאב עדיין, או שלא? זאת השאלה שלי.
מה, בקשר לערך?
בקשר לזה שהבנת שהכל זה הגנות, בקשר לערך, לא משנה.
טוב. זאת אומרת,
את כעת חובה כאב, או שכעת אין לך כאב? זאת השאלה שלי.
זה דילמה שאני מסתובבת הרבה פעמים. כאילו, כל הזמן אני מסתובבת, או שאני לא הבנתי מספיק את הנושא הזה של הפחדים והגנות, או שזה באמת דילמה, כי אני יכול להיות שכבר שאלתי זה פעם, לא זוכרת שכאילו, אם הכל זה פחדים והגנות, איפה העניין, איפה המקום של מידות? איפה המקום של כאילו של אני בעצם?
מה זה אומר מידות? תסבירי לי. זאת אומרת, איפה המקום של אני, אני מבין? איפה המקום של אני, אני מבין? כן.
ובנוסף לזה, כאילו, אם ככה, נגיד, אם יש קיים איזה מידה רעה, איך אפשר לצבע אותי עליה, אם זה נוצר לי במהלך החיים, שלא באשמתי?
עכשיו, בואי תגידי לי משהו אחד, כי אנחנו כבר נצטרך ללכת לכיוון של סיום, אבל בואי תגידי לי משהו. מקודם, קרה לך דבר מעניין, לפני 2-3 דקות, שכשרצית לענות, אז חשבנת מה, כאילו חישבת אותי, לא להביך אותי, מה נכון לי, איך אני ארגיש, כאילו רצית לעזור לי. כמה הדבר הזה שווה בעינייך? כמה זה שהיה אכפת לך ממני, ולשים לב, כמה זה שווה בעינייך הדבר הזה? האם זה מקום שניתן, יש מקום מה להעריך כאן, האם זה שווה הערכה? כלומר, האם את מעריכה את עצמך על דבר כזה?
לא חשבתי על זה באמת.
למה אני שואל את השאלה הזו? כי את בעצם אומרת, אני לא מעריכה את עצמי. ואם סוף סוף מצאתי איזה משהו שסוף סוף אני כבר מעריכה את עצמי על זה, אז כאילו וואו. אז כבר עכשיו שהבנתי שהכל זה הגנות, אז אני כבר לא מעריכה את עצמי. ואני מתחיל לחפש איתך ביחד, בוא נמצא דברים שאני מעריכה את עצמי. כמו למשל, הדבר הזה, שמקודם היה אכפת לך וחשבת איך לעזור לי, או איך לא לפגוע בי, או איך להיות רגישה כלפיי. ואז אני אומר, וואו, כמה שווה הדבר הזה? האם זה נתון להערכה? כמה זה שווה? ואני מאמין שיש עוד הרבה דברים בחיים שלך שאפשר לאסוף אותם, ולהתחיל, איך אומרים, לאסוף נקודות, ולהתחיל לבחון במה אני שווה, במה אני מוערכת, כי אני מבין שהערך העצמי הוא מאוד נמוך. אז האם את יודעת, אני זוכר שפעם, היה מישהו שפעם נתן לעשות תרגיל, לכתוב על עצמי 40 דברים שאני מעריך את עצמי. אז זה היה נראה לי בהתחלה, וואו, כאילו מה, 40 דברים, אין סיכוי בעולם. אבל לא, לאט לאט התחלתי לכתוב עוד משהו ועוד משהו, ואחר כך גם ביקשתי מאשתי שתעזור לי, ואחר כך ביקשתי מאחותי ומחברים. האם את יכולה לקחת את המשימה הזאת על עצמך? אני רוצה לתת לך משימה, תכתבי על עצמך 40 דברים טובים שיש לך. עכשיו זה נשמע המון, אבל תראי לאט לאט, תראי פתאום שזה בכלל לא הרבה. את יכולה לקחת על עצמך את המשימה הזו?
כן, אבל זה שוב משתנה לי, כאילו, אם אני עושה את זה, כאילו, מי אמר שזה באמת אמיתי?
מי אמר שזה באמת אמיתי? והרי מה קרה לי מקודם, שפתאום גיליתי, כלפי משהו שהערכתי את עצמי, גיליתי ששם בעצם זה לא היה אמיתי, כי כשהבנתי את ההגנות והפחדים, פתאום גיליתי שזה לא אמיתי. ופה אני מבין, דווקא מהדבר הזה, מה שקרה הרגע, אני מבין שיש אצלך עוד נושא. חוץ מהנושא של ערך עצמי, יש לך פחד מול הנושא הזה שנקרא, האם הדבר הוא אמיתי או לא אמיתי. כלומר, יש משהו שמלווה אותך בחיים, כנראה, צריך להבין אותו, שאת יודעת מה? תגידי לי רגע אחד, האם את מוצאת את עצמך בעוד דברים בחיים שאת שואלת את עצמך, האם זה אמיתי או לא? לא, לא בנושא של מה שעלה היום עכשיו בשיחה שלנו, כלפי ערך עצמי. בכלל. כלפי דברים בחיים, האם את מוצאת את עצמך שמול דברים שאת אומרת לעצמך, האם זה אמיתי, לא אמיתי, וכולי?
קורה לי כמה פעמים, במיוחד אבל בנושא הזה של הפחדים וההגנות, זה כי שאני שומעת שני צדדים, ואחד סותר את השני. אז, ואני לא יודעת איך ליישב בין שניהם.
וכי אז אני לא יודעת מה אמיתי.
כן, מה
ואז נכון. אני לא יודעת איך להרגיע את הקונפליקטים שבתוכי. אוקיי, אז אני מבין כעת שבעצם זה נושא נוסף. כלומר, יש פה עוד נושא, חוץ מהנושא של ערך עצמי, יש פה נושא נוסף, חדש לגמרי, שגם הוא לא עלה בשיחה הקודמת שלנו, ממש נושא חדש, שנצטרך להבין אותו לעומק. כל הנושא הזה של אמת, לא אמיתי, כן אמיתי, מה קורה לך בקונפליקטים, כי הרי קונפליקטים זה נשמע לי כאילו אצלך בקונפליקט שיש אמת אחת, ואז כשיש קונפליקט, אז זה או זה או זה, ואז אני לא יודעת מה אמיתי, מה לא אמיתי, מה שקר, מה אמת, כזה, נכון?
שחור לבן.
אני אתן אולי דוגמה למאזינים, דוגמה מעניינת. יש לי דוגמה מאוד יפה לזה, אבל בואו, פשוט כבר ממש מאוחר כאן. בואו נצא למקבץ פרסומות קצרצר, ותכף נראה איך נמשיך.
עכשיו איתכם, בית נאמן, עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהפרסומות, את עדיין איתנו על הקו? הלו? כן, עד שיעלו את... כן, את עדיין איתנו על הקו, נכון?
כן.
כן. אני, קודם כל, יצא לך לחשוב ככה בכמה דקות של הפרסומות, יצא לך לחשוב על מה שאמרתי, על העניין של אמת ושקר?
לא כל כך, יצא להתעמק בזה, רק כאילו, תשבע לי יותר ההבנה שזה באמת... אני באמת מתמודדת עם זה הרבה.
שאת מתמודדת הרבה עם מה? בואי תשתפי את המאזינים, גם יש מאזינים שמן הסתם הצטרפו כעת לתוכנית. אז בואי תגידי, עם מה את מתמודדת הרבה?
עם הנושא הזה שיש לי שני צדדים. ואני שסותרים אחד את השני, ואני לא יודעת במה לבחור, כאילו איך אני מאשרת ביניהם, כאילו איך אני משלבת בין שניהם. או כאילו, או במה לבחור, ואם כאילו אין צד אחד שהוא הכי נכון, איך אני משלבת בין שניהם.
איך אני משלבת בין שניהם? עכשיו, אני אגיד משהו, כי אנחנו לא נספיק לעשות על זה תהליך ולהיכנס לעומק, אבל אני רוצה להגיד משהו בקשר לנושא הזה, לתת איזשהו זווית, ובזה נצטרך לסיים, ובהזדמנות או בשיחת טלפון, ככה מחוץ לקו נוכל לדבר על זה. תראי, אני אתן דוגמה דוגמה אישית. יש לי קונפליקט שאני מוצא את עצמי לאחרונה, מספר משהו ככה על עצמי, האם להתנהג בצורה טבעית, או בצורה יותר רשמית, בצורה יותר ייצוגית. מהמקום שלי, מהכיסא שלי. עכשיו, אם זה או אמת או שקר, אז זה שחור או לבן, כלומר זה או זה או זה, ואז אני כל הזמן מסתבך, אני לא אוכל להכריע בקונפליקט. אבל ככל שאני יותר מבין, מבין שבעצם כל הצדדים האלו, גם הצורך שלי להיות טבעי מאוד, וגם הצורך שלי להיות ייצוגי, ושני הצדדים האלו, לא משנה מה, זה שני צדדים בתוכי, ואין פה אמת ושקר, והכל זה אריה, הכל זה חלק זה ממני, וככל שאני יותר מכיל את עצמי בכל הצדדים הללו, ככה אני יותר יוכל להירגע מול הקונפליקט. עכשיו אני אגיד לך משהו, כי בזה נהיה חייבים כבר לסיים. קחי גם את מה שאמרתי כעת, מבחינת להבין שהחיים הם לא שחור לבן ואמת ושקר, זה אחד. שתיים, שנצטרך באמת להעמיק ולהבין מה קורה לך מול כל הנושא הזה של אמת ושקר, כי פתאום קלטתי היום כמה זה דומיננטי וזה נקודה חזקה אצלך, בסדר?
טוב, תודה.
אוקיי, יופי, תודה רבה שעלית לשידור, ואנחנו מיד נאמר לילה טוב למאזינה הבאה. כן, בבקשה.
רציתי להגיב איזשהו דיוק במה שנאמר במאזינה שהיא דיברה איתכם עכשיו, שכשאני שומעת, כשהיא הגיבה למורה מה שהיא הגיבה, וכשאני שומעת מה היא הגיבה לכם כשהיא אמרה מה אתם הייתם רוצים לשמוע, אני שואלת את עצמי, אם היא לא עסוקה בעצם במה התגובה שלה, שמסביב, זאת אומרת, היא עסוקה, זה נשמע שהיא עסוקה, מה מצפים ממנה, אולי הסיפור פה זה בעצם הסיפור של לרצות, ואולי המקום הזה קצת יוצר אצלה איזשהו קונפליקט, כי איפה הכל שלה בעצם. זאת אומרת, זה מה שאני שמעתי, כי גם איתכם היא אמרה, כששאלתם אותה, אז היא הייתה עסוקה במה אתם מצפים, פי ממנה, וגם עם המורה זה היה ככה לכאורה, כי לא היה לה טוב עם זה בסוף. מה זה ההגנות שהיא מדברת עליהם? אולי היא מדברת על המקום שלה לרצות, שהוא בעצם לא מקום כל כך של כוח ושל ערך.
בעצם מה שאת אומרת, אם אני מבין נכון, תגידי לי אם אני מבין נכון, את בעצם אומרת שזה היה נראה שמולי היה לצורך לרצות אותי, ואותו הדבר, כלומר לחשוב מה אני רוצה, מה טוב לי, ואותו הדבר בדיוק גם מה שקרה למול המורה, שבעצם הצורך לרצות את המורה, שהמורה תהיה מרוצה ממנה. אני אסביר משהו לכל המאזינים, ותגידי לי אם את מסכימה איתי. בעצם המשמעות של מרצה זה לא אדם שנותן. אדם שנותן זה אומר שאני מעניק מעצמי למישהו אחר. אדם שמרצה זה אדם שבעצם הוא נותן אבל ממקום של מקבל. כלומר, אני נותן לשני כדי שהשני יהיה מרוצה ממני. כלומר, אני בעצם רוצה לקבל ולא לתת. זאת אומרת, אני נותן בשביל לקבל. את מסכימה עם הדיוק שלי?
בדיוק, זה מה שאמרתי במילים אחרות.
בדיוק, ואז את בעצם את אומרת שגם מול המורה ייתכן וגם מולי שהמקום הוא יותר מקום של ריצוי. עכשיו, אני קודם כל מסכים איתך ואני אסביר איך זה הולך. הרי בעצם אותה מאזינה דיברה על הנושא של ערך עצמי נמוך, כלומר על זה שקשה לה מול ערך עצמי. עכשיו, תמיד זה ככה יהיה שאדם שמתמודד ומאותגר מול ערך עצמי, הוא בעצם באופן אוטומטי שואב את הערך העצמי מהאנשים, מהסביבה, כי זה פחות נמצא מבפנים. ואז אוטומטית זה יכול לקרוא שהוא יישאב יותר ויותר למקום של ריצוי כדי שאחרים יעריכו אותו. את מבינה אותי?
כן, זה ייתכן שהיא שמעה על הגנות, אז באיזשהו מקום זה יתחבר לה עם משהו לא מספיק אמיתי בתוכה. זאת אומרת, אין, פה צריך את הסיפור לחבר בין הקול הפנימי, היא תבין את זה אולי, אז היא תבין מה כן. קרה לה, בהבנה שלי.
כן, אני ממש ממש הבנתי מה שאמרת, אני גם מנסה להעיר את העניין הזה, ואני ממש מודה לך שעלית לשידור וחידדת את העניין הזה, בסדר? אוקיי, טוב, תודה רבה לך ותודה רבה לכולכם. תוכניתנו מתקרבת לסיומה. תודה רבה לכם המאזינים היקרים שהייתם איתי. תודה רבה לצוות ההפקה הנפלאים כאן, יצחק חן שמביא את כולכם אליי, פנחס בינדר שמביא את כולי אליכם. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. ניפגש שוב שבוע הבא, יום שני 11 בלילה. לילה טוב והמשך האזנה הריבה.